רבותיי, בוקר טוב ומופלא לכולנו בעזרת השם. אנחנו בפרק י"ד. בפעם שעברה ניסינו להסביר את פעולת יונתן בצורה ריאלית קצת, בסדר? כלומר, להתרחק מהנס, כמו שספר שמואל מלמד אותנו. ובעצם מה שראינו זה שיונתן עשה כאן איזושהי... המצב נקרא לאיזשהו קיפאון. שמואל עוזב את שאול. שאול בוודאי לא מעריך שהוא יוכל לנצח את פלישתים שהם פה כמות עצומה עם 600 איש. ובמצב הזה יונתן עושה פעולה בלי לדווח לאביו, ולאביו לא יגיד. והוא עולה לביצוע פעולה מתכלית לחיסול מפקדת חיל המצב. יש פסוק שלא שמנו לב בפעם שעברה, הוא רק מדגיש את מה שדיברנו, פסוק י' ג' ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו ונושא כליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא כליו ממוטט אחריו. מה הכוונה? הכוונה היא שיונתן בעצם מנסה, פרק י' ד' פסוק י' ג', יונתן בעצם, הוא לא נשאר להרוג, הוא דוקר מהר, מפיל, כדי להגיע כמה שיותר מהר לאן? לאוהל המפקדה. נושא הכלים הולך אחריו ומוודא הריגה. בסדר? זה היה צורת הפעולה שהם בחרו. יונתן אומר, אני אבצע חדירה מהירה, לא נשאר לריב. לא נשאר לחסל את האויב, כי אני אאבד זמן. העניין כאן זה המהירות, העניין כאן זה הזריזות להגיע למפקדה. לכן יונתן, דוקר, הורג, מפיל, ממשיך הלאה, נושא הכלים עובר אחריו, ממוטט אחריו בצורה יסודית. יונתן מגיע לאוהל המפקדה. 20 איש כבחצי מענה צמד שדה, כלומר, הם היו, כנראה, ישבו כמו בחצי גורן כזה, מין חפק אגמי כזה, ויונתן מגיע לשם, מחסל את המפקדה, זה אקט אחד. ואקט שני שדיברנו עליו בפעם שעברה, זה פסוק כ"א, והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. הפסוק הזה חושף בעצם שהכוח הפלישתי היה מורכב מחיילי כפייה רבים עבריים. שכנראה היה מאוד מקובל, כן, כל צבאות האויב היו מורכבים אז ממעט מאוד חיילים מקוריים, הרבה מאוד שכירי חרב, ועוד הרבה יותר מזה עבדים, כן? שכירי החרב היו בשביל כסף, והעבדים היו עבדים, אז ודאי שהפלישתים, גם הצבא שלהם היה בנוי על המרכיב הזה, של עבדים יהודים, עבדי כפייה, והעבדים האלו לבושים כמו חיילים פלישתים, ופתאום כשהם רואים שיש כאן איזושהי הזדמנות, יש כאן איזה אובדן שליטה, מתחיל איזה מין מרד פנימי בתוך הצבא הפלישתי, ואז מהמקום הזה באמת מתחילה מאומת אלוהים. אין מי שיפקד על הכוח, פעם אחת. פעם שנייה מתחיל איזשהו מרד פנימי, ושלושת ראשי החץ שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, בעצם אין מי שיפקד עליהם, הם מאבדים את הלכידות שלהם, ומתחיל כאן איזושהי התפזרות, הם נמלטים. כמובן שאומלל במיוחד היה מצבו של ראש החץ, שפנה לכיוון צפון, לארץ עופרה ולכיוון ארץ אפרים, כי כשהם באים לחזור, הם לא מכירים את הדרכים, מכירים אולי את הדרך הראשית, את ציר 60, אבל הם לא מכירים את כל הוודיות וכל זה, וכשהם באים להימלט מהדרך הראשית, הם פוגשים את כל אותם אלה שברחו ונמלטו לפני כן, והתחבו להם במערות, בחווכים, ובעצם הם נתקלים במאות מערבים קטנים כאלו, של ציידי טנקים שבעצם מזנבים בהם. וזה בעצם מה שקורה, בסדר? אז זה מין איזו חזרה קצרה על מה שדיברנו בפעם שעברה. עכשיו, אני מזכיר לכם שהפרק הזה בעצם הוא נאמר על רקע הנבואה ששמואל אמר לשאול. ואומר שמואל אלי לשאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי עתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ועתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לו איש כלבבו, ויצווהו אדוני להגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. רק אמרנו שלא כתוב איך זה יהיה. א', לא כתוב איך שאול יאבד את המלוכה, וגם לא כתוב מתי, וגם לא כתוב מי יחליף אותו. אבל האוזן הרגישה, לא יודע אם דיברנו על זה? על האוזן הרגישה? הזכרנו את המילים באוזן רגישה. האוזן הרגישה שקוראת כאן את הפסוקים, ומדברת ביקש השם לא איש כלבבו, שהופכים דף ורואים שיונתן, ויאמר יונתן אל הנער נושא כליו לך ונעברה וכו', ויאמר לו נושא כליו, עשה כל אשר בלבביך נטה לך, הנני עמך כלבביך, מעלת האפשרות שאולי מה ששמואל אמר לשאול שיקרה, זה בעצם שיונתן יחליף אותו. אז דיברנו? אה, יופי, מסוכן, מצוין. רק לא כתוב מתי ולא כתוב איך. טוב. עוד אמרנו שבעצם אובדן המלוכה באיזשהו מקום, זה לא יקרה בצורה של איזה אקט רשמי. כלומר, שאול יכנס את העם ויגיד, רבותיי, טעינו בשאול, שאול לא מילא את מצוות השם וכולי. אני אמרתי לו לחכות בגלגל ולהמתין לדבר השם, והוא לא המתין, אלא ניסה להפעיל את הקדוש ברוך הוא כביכול על ידי הקרבת הקורבן. הייתה כאן טעות, ולכן הוא מודח ממלוכה. זה לא יקרה ככה, אלא זה יקרה בצורה, כמו שהתנ"ך מלמד אותנו, זה יקרה בצורה של דרך המאורעות בעצמם, וזה בעצם מה שקורה כאן. כי בפעם שעברה, הגענו בדיוק לנקודה הזאת. בואו נראה, נקרא רגע מפסוק כ"ד. פרק י"ד, פסוק כ"ד. והאיש ישראל ניגס ביום ההוא, ויואל שאול את העם לאמור, ההוא האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי, ולא טעם כל העם לחם. בכל הארץ באו ביער, ויהי דבש על פני השדה, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבוע. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותו ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה עיניו. כתוב, ותראינה, קוראים ותאורנה. ותאורנה הוא התאושש. ותראינה עיניו, הוא ראה שיש כאן משהו בעייתי. הוא הבין, כאילו, לשון הבנה. ויען איש מהעם, ויאמר, השביע השביע אביך את העם לאמור, ההוא איש שיאכל לחם היום, ויעף העם. ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ. ראו נא כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כי לו אכל אכל היום העם משלל אויביו, אשר מצא, כי אתה לא רבתה מכה בפלישתים. ויקוב היום ההוא בפלישתים ממכמס, איילונה, ויעף העם מאוד. ויעט העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה, ויאכל העם על הדם. ויגידו לשאול אמור, הנה העם חוטאים לאדוני לאכול על הדם, ויאמר בגדתם, גולו אליי היום אבן גדולה. ויאמר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, הגישו אליי איש שורו ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לאדוני לאכול על הדם, ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה, וישחטו שם. ויבן שאול מזבח לאדוני, אותו החל לבנות מזבח לאדוני. ויאמר שאול, נרדה אחרי פלישתים לילה, ונבוזו בהם הדור הבוקר, ולא נשאר בהם איש, ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. ויאמר הכהן, נקרבה הלום אל האלוהים, בואו רגע נעצור כאן. בסדר? יש כאן כל מיני רווחים, בקריא ובכתיב, בואו נראה מה קורה כאן. שאול משביע את העם. פסוק כ"ד, ויואל שאול את העם, זה לשון עלה ושבועה. ההשבעה הזאת היא, קודם כל, יש בה, יש כאן ביטוי, וניקמתי מאויביי. ניקמתי מאויביי, מה זה מראה? נראה לי שגם על זה דיברנו בפעם שעברה, ששאול מנסה להחזיר לעצמו את ההנהגה. כאילו, בעצם קרה כאן משהו שהיה לחלוטין לא בגללו ולא בשליטתו. יונתן הלך וביצע את המשימה, בלי לשאול את כתוב, ולאביו לא יגיד, פעמיים זה כתוב. ועכשיו קורה כאן איזה משהו, שאול כמובן מנסה לתפוס את הקרב, הרי זה, לא קראנו את זה, אבל כן, הוא בהתחלה הוא קורא לארון האלוהים, הוא לא יודע ללכת, לא ללכת, הוא קורא לארון האלוהים, אבל כנראה, שוב פעם, בגלל לחץ מלמטה, שהעם שלו אומרים לו, תקשיב, אנחנו עוד רגע נפסיד את הקרב, עוד רגע לא יהיה לנו מה לעשות, כן, זה כמו, מזכיר את פיקוד צפון במלחמת ששת הימים, כן, לחצו כל המלחמה, כי עוד רגע נגמרת המלחמה, והם לא עשו שום דבר. אז ביום האחרון למלחמה, כבשו את רמת הגולן, ככה, ממש בשניות האחרונות של המלחמה, כי עוד רגע אנחנו נשארים מחוץ למשחק. כולם לוקחים את הכל, ואנחנו, מה נשאר לנו? כל מיני טייסות מבצעיות כאלה, ואחות שרוצות להיות גם כן חלק. אז כל הלוחמים אומרים לשאול, מה יהיה? אתה מתמהמה, ובינתיים אנחנו פלישתים בורחים, אנחנו לא אסוף ידך הכהן, מחזלש את הכהן, ויוצא למלחמה. בסדר, אבל ניקמתי מאויביי. היה מן הראוי שתגיד, ניקמתי מאויבי השם, נינקה מאויבינו. זה נראה ששאול מנסה להחזיר אל עצמו את השליטה, אויביי, אבל ויואל שאול את העם, הוא משביע אותם. ההשבעה הזאת היא ביטוי לחוסר אמון או לאמון? ביטוי לחוסר אמון. כי הוא לא סומך עליהם שהם יעשו את המלאכה כמו שצריך, אז הוא משביע אותם. ובמקום הזה צומחת תקלה. עכשיו, פסוק כ"ט הוא פסוק קריטי מאוד. נראה לי שבפסוק הזה עצרנו בפעם שעברה. ואני מבקש דרך הפסוק הזה להבין את מה כתוב וגם בעיקר מה לא כתוב, שנצליח לשמוע פה את ההדהוד הקולות בין הפסוקים. ויאמר יונתן אחר אבי את הארץ. אני מזכיר לכם שהוא מדבר, אין בעיה, הכל בסדר, הכל בסדר. אני מזכיר לכם שהוא מדבר אל מלך. אומנם הוא אבא שלו, הוא מלך. והאמירה של יונתן פה היא קריטית. למה? כי יונתן הוא זה שעשה את הישועה הגדולה. כלומר, אמירה שלו כאן היא מאוד מאוד משמעותית. כשיונתן, שהביא את הישועה הגדולה, שכבר אין חולק על התפקוד המדהים שלו בשדה הקרב, ועל העובדה גם שהוא תפקד בזמן שאבא שלו, שאול המלך, לא תפקד. כשהוא רואה, לא רק תאור נענה, אלא גם תראה נענה, הוא אומר, אבא שלי טעה. קיבל החלטה לא נכונה, ראו נא כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבר שזה, אף כי לו אכל היום, אכול אכל היום העם משלל אויביו, כאשר מצא, כי אתה לא רבת מכה בפלישתים. הוא אומר, זה שיקום מבצעי לא נכון, אם היית נותן להם לאכול, סומך עליהם, מאמין בהם. הם היו אוכלים, היינו אוכלים להכות את פלישתים יותר. לא צריך להיות בעל דמיון מפותח כדי להבין שתוך שנייה וחצי, הפסוקים האלה נפוצו בכל העם. אמירה של יונתן. אז אתם מבינים כאילו מה קורה כאן? זה סוג של מרד. לא שיונתן התכוון לזה, ולא ש... אבל זה קורה. זה פשוט קורה. כלומר, מה ששמואל אמר לשאול, הממלכה שלך לא תימשך עד עולם, זה פשוט קורה. זה לא שזה מישהו, זה קורה. והמרד מתחיל מהאדם הכי קרוב אל שאול, שגם כרגע מחזיק בסמכות המוסרית, ומהווה, יש בו הכי הרבה אמון והערצה מצד העם, הוא גם באמת זה שנותן אמון בעם, הוא נתן אמון בנושא הכלים, הוא גם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מהווה כאן דמות שהיא בוהקת על רקע, על רקע חוסר התפקוד של שאול בקרב הזה, מהווה דמותו של יונתן באמת אלטרנטיבה ראויה. כלומר, יכול מאוד להיות שגם העם אומר, ובאמת אולי יונתן הוא זה שצריך להחליף את שאול. שאול, הרי בגורל שעשו, נכון? בגורל, כששמואל קרא לכולם, בפרק י' קראנו את זה. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלחד משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש. אז אפשר אולי להגיד, רגע, אולי צריך לעשות עוד גורל. עצרנו במשפחת שאול, אבל אולי...
מי יודע מתוך?
מתוך משפחת שאול, אולי זה יונתן. למה עצרת בשאול? צריך ללכת עד הסוף. יכלו להגיד מי שרצה להגיד דבר כזה. אז לא אמרו, והכל בסדר, אבל הנה עכשיו בקרב התגלה, שמה? שיונתן הוא ה...
אולי
לכם גם זה מה שאנחנו ננסה לענות. אבל עוד לפני כן, בואו נראה מה קרה. יפה. אתה יכול... סיימת את השיעור. בסדר. שיעור חופשי. שימו לב מה קורה. ויקו ביום ההוא בפלישתים במכנס וכו', ויעף העם מאוד, ואז כתוב, ויעת העם אל השלל, יש פה גם עוד פעם קריא וכתיב, בואו רגע נתעכב עליהם, כתוב, ויעס שלל. כלומר, זה ברור ויעת אל השלל מתאר שהייתה התנפלות. ויעס שלל מתאר שזו הייתה גם מגמת המלחמה, כלומר, לעשות שלל. זה מובן לגמרי. יש כאן איזו הבנה. ויעת זה קצת לא טוב, אבל ויעס, הכוונה, אנחנו... סבלנו כל כך הרבה מפלישתים, הם עיקרו בנו, הם גזלו אותנו, הם רוששו אותנו, אנחנו עכשיו רוצים לעשות שלל, להחזיר חזרה את את הלחם ואת התבואה ואת הצון לביתנו, אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות שלל. בסדר? הקריא והכתיב הם פה, הקריא הוא טיפה יותר שלילי, הכתיב הוא טיפה, נותן טיפה יותר לגיטימציה לעם. עכשיו, קודם כל הם רעבים. ויקחוצו מבקר ונבקר וישחטו ארצה ויאכל העם על אדם. מה הבעיה בזה? לא. כתוב וישחטו. כתוב וישחטו ארצה ויאכל העם על אדם. כיסוי אדם לא נוהג בבהמה אלא רק בעוף. מה?
אוכלו גם את אדם.
אז אפשרות אחת להגיד שהם אוכלים את אדם. אבל ויוכל העם על אדם, ככה אומרים כאן הפרשנים, זה מדרכי האמורי. זה הסיפור. האמוריים, דרכי האמורי, דרכי הכישוף, זה שהם היו אוכלים על המקום שבו אדם נשפח. נכון? זה, זה חלק מדרכי האמורי, דרכי הכישוף. כלומר, לא עברו כאן איזו עבירה, עבירה שלא אכלו, לא אכלו נבלות, לא אכלו טרפות, לא אכלו את הדם, אלא עשו, גם, כנראה גם לא התכוונו, הם היו רעבים, אז הם לא נזהרו מדרכי האמורי, זה חומרה כזאת, בסדר? דרכי האמורי, אתם מכירים שכל מיני, לא להגיד את זה, לא להגיד את זה, הגמרא המסכת שבת בפרק שישי, בזה יש משום דרכי האמורי, בזה אין משום דרכי האמורי, מי שאומר את זה, מי שאומר את זה, כל מיני דברים ש... זה איזשהו... עכשיו, ויגידו לשאול למור, אני אומר, ויגידו הזה כל הזמן, ויגידו, זה נראה שיש כל פעם כאלה אנשים שעסוקים בלהגיד כל דבר. קצת איזה מין מלשנים במחנה ישראל. למור, הנה העם חוטאים לאדוני לאכול על אדם. ויומר בגדתם. עכשיו בואו ננסה רגע להיכנס לרגליים של מי שהוא לוחם בצבא שאול. והוא עזב את הבית, עזב את המשפחה, עזב את הכל. נכנס לזה הרפתקה מאוד מאוד מסוכנת שכמעט נגמרה באסון. בסופו של דבר הייתה ישועה גדולה. והוא יצא ורדף אחרי פלישתים וסיכן את חייו. ועכשיו נכון הוא באיזה רגע של חולשה. הוא באיזה רגע של חולשה והוא אוכל לא לפי כל הכללים, הנהוגים וכו' וכו'. בכזה מקום שבא אליך המלך ואומר לך בוגד. בוגד, בוגד זה המילה הכי חמורה שיכולה להיות. סטירת לחי. במקום שתהיה כאילו בסדר, הבנה לחולשה, אמפתיה, איזושהי עידוד וכל זה, שאול, חזל אומרים ככה, למה לא נמשכה מלכות שאול? מפני שלא היה בדופי. שאול שהוא צדיק גמור, שהוא שלם לגמור, לא יכול להבין לך, אנשים אוכלים בצורה הזאת, זאת אומרת, כאילו, נכון שזה איזה מין פרט, איזה מין ניואנס, זה לא עיקר הלכה, זה לא שהם אכלו נבלות או טרפות. אבל עדיין, כולם יודעים שלא אוכלים על אדם, זה דרכי האמורי. בגדתם, אז הוא כאילו בום, מיד. אבל את בלוחמים זה פגע. מה?
זה אחרי הקרב.
זה אחרי הקרב.
זה
מנוחת הלוחמים. הם עכשיו הרי הם לא אכלו כל היום בגלל מה... הוא השביע אותם לא לאכול, אז הם היו נאמנים לו. כתוב כי ירא העם את השבועה. זה היה? כן, הם אוכלים, הם זה, הם רוצים, כל היום הם לא אכלו כי הם היו נאמנים לשבועה, הם הלכו אחריו באש ובמים, נלחמו, מסרו את הנפש, עכשיו הם אוכלים, נכון, הם נכשלו שם באיזשהו משהו, וכי שאול בעצמו לא נכשל, נכשלו באיזשהו משהו, נכשלו באכילה על אדם, אבל להגיד להם בגדתם, סתירת לחי. כלומר, מי שלא האמין בהם בהתחלה, ויואל שאול את העם, מאשים אותם בהמשך בבגידה. ויאמר גולו אליי היום אבן גדולה, ויאמר שאול פוצו בעם, ואמרתם למגישו אליי שורו וישאו, ושחתם ואכלתם, ולא תחתו לאדוני לאכול אדם. בסדר גמור. מה זאת אומרת? ברוך אתה אדוני, שכל אין דורה.
הוא מתמקד על הארוחות שלהם. גם בזמן המלחמה שהוא אוסר עליהם לאכול.
כן. כן, כאילו... אז זה בדיוק העניין. כלומר, זה הקריב והכתיב. שאול יוצא להילחם מלחמת השם בפלישתים. אז הוא מכוון משימה למשימה העליונה, מהמגמות העליונות. הם יוצאים, בין השאר, העם, כדי... לעלות עליו, טיפה ככה להתאושש. עכשיו, האומנות של מלך זה לדעת ללכת בין ה... להשביע גם את הרצון הזה וגם את הרצון הזה, לתת להם... את המקום, בסדר, ואז למשוך אותם קדימה. אבל שאול, הוא רואה כל הזמן רק את המגמה העליונה. לא לאכול. זה מין, כמו מטיל איזה מין חרם, זה קצת מזכיר את החרם על יריחו. לא לקחת מהשלל. גם שם, דרך אגב, זוכרים, זה הסתיים בתקלה חמורה. כלומר, בסופו של דבר, המדרש בא בביקורת על יהושע, שהטיל חרם על השלל ביריחו. אומרים לו, משה רבך אמר, ואכלת את שלל אויביך. ואתה מטיל חרם על השלל, וזה הביא תקלה חמורה, ועם ישראל נפל בעי בגלל הדבר הזה, והיה לזה השלכות חמורות. אז למדנו על, בעקבות הנפילה בעי, כל צורת המלחמה בכיבוש הארץ השתנתה בעצם. ובמקום שזה יהיה מלחמות קטנות, זה נהיה מלחמות גדולות, ואז הארץ נכבשה מהר מדי, והם לא הצליחו להחזיק בשטח. מי שזוכר, שלמדנו בספר יהושע. אז זה מה שקורה כאן. והם רוצים, הם העם, הם רוצים גם שלל, הם רוצים גם זה. הוא לא הצליח להגיע אליהם בהקשר הזה. כי זה מה שעניין, הוא לא רצה, זה מזכיר היום את האיסור, היום זה אולי טיפה יותר מקובל, את האיסור הצהלי לביזה, כן? כאילו, מה, נכנסתי פה לכלא, את האיסור הצהלי לביזה, כן? לא רוצים שחייל שעסוק עכשיו בעניין כללי, יתעסק ברכוש הפרטי שלו. היום זה נגיד טיפה יותר מקובל, אבל אז, בתקופת התנך, כל המשאבים היו בנויים, של הלוחמים היו בנויים על השלל של האויב. שאול רצה איזה מין מלחמה מיוחדת. המלחמה הראשונה שלו, אולי זה חלק מהתיקון שהוא חשב שהוא יעשה, רק לשם השם, בלי להסתכל על הפרטיות. הוא ניסה לנתק אותם מן הפרטיות שלהם. אבל זה לא הלך. כן. כן. זה בדיוק העניין. עכשיו אנחנו נראה את התוצאות של זה. אבל אז לא הייתי משתמש במילה כוחניות, אבל זה בהחלט, זה נראה ששאול מנסה להחזיר לעצמו את השליטה באירועים. בסדר? וזה רק הולך ומסתבך. כי ככל שאתה מנסה יותר להחזיר את השליטה ואתה לא מצליח, אז אתה עוד יותר מאבד אותה. עכשיו, עד לפני 40 שנה, גם בתקופתנו, לא נלחמו בלילה. נכון? מלחמת יום כיפור? מה? לא, אני מדבר איתך על פשיטות בקטנה, אני מדבר איתך על קרבות רציניים, תנועות, אף אחד לא זז בלילה. מלחמת יום כיפור, כל מי שקורא את הספרות הצבאית שלנו, נלחמים בלילה, חוזרים חזרה לשטחי כינוס, נערכים, מתקנים את הטנקים, לקראת שחר, יוצאים שוב לקרב. לא נראה, לא... אמצעי ראיית הלילה הם דבר יחסית מתקדם. גם בתנ״ך לא נלחמו בלילה. לכן אם היית רוצה להרוויח... כן, זהו. לכן אם אתה רוצה להפתיע מישהו, אם אתה רוצה לקצר טווחים, אם אתה רוצה ליצור ממד של הפתעה, אתה תנסה לנצל את הלילה. לא יודע אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על זה, רצינו לטעון שזו הייתה... זו הייתה תוכנית הפעולה המקורית של יעקב אבינו. יעקב אבינו כן, הוא באמת לא תכנן להיפגש עם עשיו. למה שיפגש עם עשיו? מה הוא צריך להיפגש עם עשיו? הוא תכנן לשלוח לעשיו מתנות, להעיט את קצב ההתקדמות שלו. עשיו הבין שיעקב מגיע. אז הוא שולח לו, עכשיו היה לו תצפיתנים, שולח לו מתנות להעיט את קצב ההתקדמות. ואז בלילה, כתוב, היעקב בלילה הוא מעביר את כל השלום, מעבר היבוק זה מעבר קשה להם, למעבר, גם ביום זה מעבר קשה, למה לעבור בלילה? הוא מנסה להימלט, לעבור, עשיו בלילה לא זז, יעקב יזוז, עד שעשיו יבוא הבוקר, כבר יעקב עושה לו שלום מחברון. אבל אז פוגש אותו המלאך, מעניין שבשתי פעמים, שפעמיים בספר בראשית, שהבחירה האנושית מנסה להתחמק עם מאבקים, הקדוש ברוך הוא שולח מלאך, שמכריח את המאבק. הוא שמכריח את האירוע, כלומר, התערבות אלוקית, פעם אחת אצל יעקב, יעקב רוצה לברוח מעשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תתמודד איתו, אני לא אתן לך לברוח, שולח לו מלאך, מעכב אותו, ואז, אחרי שיעקב גומר להילחם, ויישא יעקב עיניו, כאילו הוא מופתע, מה הוא רואה? את עשיו, ואז מה הוא עושה? ויחץ את העם, וזה, על נשיו, על הילדיו, כאילו הוא עושה חלוקה שהוא לא תכנן לעשות אותה מראש, הוא עושה חלוקת בהלה כזאת, פקודת חירום. ופעם שנייה אצל יוסף, הרי יוסף הולך לשכם ולא מוצא את האחים. אז הוא בעצם היה אמור לאן לחזור? לחזור מהביתה. וימצאו איש והנה טועה בשדה. ויאמר לו, האיש מה תבקש? ויאמר לו, את אחי אנוכי מבקש, אגיד אני לאיפה הם רואים? ויאמר, נסעו מזה. המלאך הזה, האיש הזה חזר לו עם זה מלאך. כלומר, התערבות אלוקית שלוקחת את יוסף ואומרת לו, אתה תגיע. הקדוש ברוך הוא כאילו בצמתים מסוימים בהיסטוריה הוא מתערב. כדי שזה יקרה כמו שצריך. טוב, נחזור לעניין שלנו, ללילה. ויאמר שאול, נרדה אחרי פלישתים לילה, ונבוזה בהם עד אור הבוקר, ולא נשאר בהם איש. בואו ננצל את הלילה. העם עייף. העם היה עייף עוד לפני שהוא אכל. אחרי יום צום. על אחת כמה וכמה שהוא יהיה עייף אחרי שהוא אכל. נכון? אחרי האוכל זה... יותר קשה לזוז. גם בשר. אחד עם הזה שלו, אבל בשר דורש, כידוע, מאמץ עיכול נרחב. העייפות היא לא נובעת מה... היא נובעת מכמה דם מערכת העיכול צורכת לצורך העניין. בשר זה אחד הדברים שהכי קשה לנו להקל. הנטורופטים, הטבעונים אומרים שבכלל אנחנו לא אומרים לאכול בשר, כי חיות שהן אוכלות בשר, אריה, נמר, יש להם מאי ארוך בערך פי 2.5 משלנו, לצורך העיכול. ולנו יש מאי של אוכלי צומח, זה היה, ככה אנחנו נראים יותר, כמו שהיה במקור. ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. מה זה? איזה תשובה זאתי? אה? אלו, בסדר, עזב אותה. אלו, מה אתה, אנחנו מתים לישון עכשיו, אנחנו גמורים מהעייפות, מה אתה עכשיו? זה עוד איזה, שוב פעם, שאול, הוא נמצא לגמרי למעלה, הוא מנסה, מה עכשיו, הוא לא אוכל, הוא לא, אין לו שום פרטיות, קדימה, עכשיו בוא נגמור את המצווה, בוא ננצל את הלילה, בוא נעשה מרדף, פלישתים מבועלים, אבל העם כבר לא איתו. הוא איבד את העם. הטוב בעיניך עשה. לכן יש פה כזה טו. מה זה הטו הזה? הטו הזה זה המבוכה של שאול. הוא מבין שככה הוא לא יכול להוציא אותם למלחמה. הטוב בעיניך עשה, הכוונה, ככה לא יוצאים למלחמה. בסדר? כמו מישהו שעומד להתחתן. נו, מה אתה אומר? אתה רוצה להתחתן איתה? אתה יודע מה? שיהיה. לא מתחתנים עם שיהיה, נכון? צריך לרצות להתחתן. אז הדממה הזאת כאן, הפסקה הלבנה, היא בעצם ביטוי למקום ששאול נמצא בו, שהוא לא כך יודע איך להניע אותם. וכאן מגיע פתרון לא צפוי, ויומר הכהן נקרבה הלום אל האלוהים. או. טוב, בוא נשאר בורים אותו. אם הקדוש ברוך הוא יענה שצריך להמשיך במלחמה, זה ייתן גושפנקה מוסרית, זה ייתן גושפנקה רוחנית, העם ירגיש מחויב לדבר הזה, העם יבין שיש לו, תהיה לו גם סייעתא דשמיא, וכן על זה הדרך. הכהן יוזם, יפה. הכהן יוזם, כלומר, הכהן כאן נחלץ לעזרת המלך. הוא רואה שהמלך לא מצליח. אתם מבינים כמה נקודות אובדן מלכות יש פה? א', הקרב נעשה לא באמצעות שאול. ב', לפני כן הוא קרא לכהן, ואז לחצו עליו מלמטה, אמרו לו, אנחנו עוד רגע מפסידים את הקרב, הוא לא יודע להגיד להם, תעצרו, קודם כל בוא נשאל באלוהים, אלא הוא אומר, טוב, אסוף ידיך, בוא נצא מהר לקרב. ג', הוא באמת די הפסיד את הקרב, כלומר, הוא צריך, היה צריך לרדוף אחרי הקרב עד בית אבן. ד', יונתן אמר מה שאמר, העביר עליו ביקורת, בגלוי, עפה מכל הכיוונים, אחר כך הוא נזף בעם, ואמר להם, קרא להם בגדתם היום, ומלא, מה שהוא מקבל בסוף, זה שהוא אומר לו, אין לנו כוח. הם לא אומרים לו את זה, הם לא מסרבים פקודה, זה שביטה איטלקית, כן? לא מסרבים פקודה בצורה מפורשת, אבל הם אומרים לו, אנחנו לא כך מעוניינים לזוז עכשיו, אנחנו עייפים, תן לנו לנוח. ואז, במקום הזה, נחלץ אליו הכהן, לעזרה. ויאמר הכהן, היא קרבה הלום אל האלוהים. וישאל שאול באלוהים, הארד אחרי פלישתים, התיתנם ביד ישראל, ולא ענה הוא ביום ההוא. זה כן. כל הסמכויות, בדיוק מה שאמרתי, כל הסמכויות שמרכיבות את התפקיד שנקרא מלך, שאול מאבד אותם אחת אחרי השנייה. עכשיו אני רק מזכיר לכולכם שזאת הפעם הראשונה, גם שהוא שואל באלוהים. זאת הפעם הראשונה. כולם מסתכלים. המלך עומד, מול הכהן, יוזמה של הכהן, זה ברור שתהיה תשובה. אין תשובה. לא נעים. לא נעים זה understatement. עכשיו, למה הוא לא ענה? למה הקדוש ברוך הוא לא ענה לו?
עכשיו באים.
תשובה אחת. תשובה שנייה, מה שקרה מקודם. מקודם, ויאמר שאול לאחיה, הגיש אהרון האלוהים, כי היה אהרון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל, ויעד דיבר שאול אל הכהן, והאמון אשר בחדר פשוט, ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. אהרון האלוהים זה לא טוב, תבוא, טוב, תלך. זה מה, אם החלטת לשאול באלוהים, אתה אמור לקבל את ההנחיה שלו, וגם להמתין לקבלתה, ולא להזעיק אותו, טוב, עכשיו תחזור, עכשיו. אז יכול מאוד להיות שזו הסיבה. משום מה, לשאול יש סברה אחרת. כלומר, אני עוד פעם רוצה כאן ככה ננסה להתבונן בזה, ששאול, את כל הדברים שכרגע ציינו, הוא לא רואה בתור בעיה. ברור לו שישנה סיבה אחרת שבגללה הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, והיא לא קשורה אליו. היא לא קשורה אליו. היא בגלל מישהו עשה משהו במחנה, מישהו מעל, מישהו עבר על השבועה, מישהו... הוא מחפש את זה באזור הזה. הוא לא מחפש את זה אצלו. אולי בגלל שהוא לא שאל מספיק בזמן, אולי בגלל שהוא מקודם שאל ואסף את ידו, הוא מחפש את זה במקום אחר. ויאמר שאול, שאול גושו הלום כל פינות העם, ודעו ראו במה הייתה החטאת הזאת היום. אז שוב פעם הוא מחפש את האשמה איפה? בעם. כי חי אדוני המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות, ואין עונהו מכל העם. למה אין עונהו? מה? לא רק הם לא חושבים כמו אלה, מה הם חושבים? מה הם חושבים? לא על יונתן, מה הם חושבים? חושבים הפוך. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא לא ענה, לא בגללנו, אלא בגללך. בגללך, בגלל, אולי הוא לא עונה לך בגלל עדיין החטא שלא המתנת לשמואל. אולי הוא לא עונה בגלל שקראת לארון ואחרי זה החזרת אותו. בסדר? זה, שזה סוג של אלבון אולי להנהגה האלוקית. בנו אתה מחפש? למה זה אנחנו? טוב. ולכן הם לא עונים לו. אתם צריכים לדמיין את השקט? ואז עוד יותר מלחיץ את שאול. הם לא עונים לו כי הם... כי בעצם מה שהם היו רוצים להגיד לו זה אנחנו חושבים שזה אתה השם. רק הם לא יכולים, הם לא... הם רוכשים לו כבוד, אז הם לא אומרים לו את זה, אבל זה נראה להם... זה נראה להם הפוך מכל הזה. איך יכול להיות שאנחנו שנלחמנו ואנחנו שהלכנו איתך ומה קשור בכלל יונתן? כאילו איך, מאיפה הבאת לכאן את יונתן? יונתן שעשה את הישועה, איך הוא נכנס, איך הוא בכלל חלק מהסיפור הזה? כלומר, הם לא עונים לו כי הם לא מבינים את צורת ההנהגה הזאת בכלל. ויאמר, גם יכול להיות. ויאמר,
למה הוא
חושב ביונתן? מה? כן, אז בואו נתקדם עוד כמה פסוקים ואז אנחנו נראה.
לא, אבל לפני
כן,
אם
אתה אומר, אתה אפילו יונתן. מה? מוטי, אני חושב שאתה הערה שלו צודקת. זה לא נאמר בדרך התלהבות. אפילו אם זה יהיה ביונתן, אני חושב ששאול מבין, כלומר, הפרשנות ששאול נותן לזה שהקדוש ברוך הוא לא ענה לו, זה היה, אנחנו הענקנו פרשנות מסוימת. אמרנו, הקדוש ברוך הוא לא ענה לו בגלל שהוא, הוא השם, הוא ביזה את המלכות וכו'. הפרשנות שהוא נותן, צריך להבין מה הייתה הסברה של שאול, מה הוא חשב? שיונתן מרד במלוכה. גם כי הוא פעל עצמאית, פעם אחת, גם כי הוא אכל מהדבש, וגם כי הוא אמר, אחר אביא את הארץ. מה, ברגע שיונתן אמר את זה כולם, זה נפוץ תוך שנייה הבאה. כן. כלומר, הוא... מה? הוא לא, הוא לא יודע שיונתן אכל, אבל הוא יודע שיונתן אמר אחר אביא את הארץ. הוא מטיל גורל, הוא מטיל גורל לא כדי לדעת מה הוא עשה, אלא כדי לדעת האם זו האשמה. כן. אז שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד שהוא כאילו אומר, חבר'ה, אני אהיה פה שקוף לגמרי, הכל יהיה ישר, הכל יהיה זה...
כמו
משתה לספר עם פלט, בדיוק לא נספר את זה עוד פעם, יש עוד סיפורים כאלה, זה הכל יהיה על השולחן. אפשרות, כן. אפשר, רק את הבן שלו, את מי הוא? את החתן שלו, את מי הוא? את כולם.
הבן שלו נפל בשבי הגרמני.
זה רק מוסיף לרשעות של סטלין, לא שום דבר, רוצח המונים. מה? כן, בסדר. אז הלאה, רק שתדע, רק הערה אחת, הסיבה שהוא היה צריך לנצח את היטלר בצורה שהוא ניצח בה, שהצבא האדום זה הצבא ששילם את המחיר הכי כבד במלחמת העולם השנייה, הסיבה הייתה כי לפני מלחמת העולם השנייה הוא גילח את כל שדרת הפיקוד המנוסה ממלחמת העולם הראשונה, הוריד את כולם. כן, ואז הצבא הרוסי פשוט היה לא מוכן. אז בין השאר הוא גם אחראי לזה. טוב, שם רשעים מרכב. על כל פנים, אתה יודע מה, בוא מתלבטים. כלומר, אפשרות אחת זה מה שאתה אומר, שהוא אמר, אני נקי שקוף לגמרי. אפשרות שנייה שהוא מתחיל להריח פה את מה שיונתן עשה לו. כלומר, את הקריאה הזאת אחר אבי את הארץ, זה לא נשאר. זה עבר כאש בשדה קוצים, האמירה של יונתן. יונתן, כל מה שהוא אמר, בתור גיבור המלחמה, הדבר הזה בוודאי לא נשאר בארבע עיניים. ולכן אולי הוא הולך לכיוון הזה, כי חי אדוני המושיע... מה? אלא אם כן, המשטר המלוכני בעם ישראל הוא עומד מול השם יתברך. כלומר, לעולם, תמיד אני מול הקדוש ברוך הוא, ולא מול... הוא קודם, בסדר? המחויבות שלי לאלוקים, לנביא, קודמת לכל מחויבות שלי אחרת. ואז אתה יכול להגיד, בסדר, אז אם זה נגד רצון השם, אז לא אני יהיה מלך ולא הבן שלי יהיה מלך. כי חי אדוני משה את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני כמות תימות, ואין עונהו מכל העם. זה סוג של מרד. ויאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ואמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך הזה. הם לא מבינים מה הוא רוצה. נכנס לו כאילו איזה, מה אתה רוצה? תגיד, מה? אף אחד לא ישים אותך. קדוש ברוך הוא לא ענה, בוא נעשה תשובה, בוא זה, אנחנו חושבים שזה קשור בכלל למערכות היחסים שלך עם שמואל, או לזה שלא החזרת את הארון. מאיפה נכנסת השיגעון הזה, שזה אתה ויונתן מול כל העם? ויאמר שאול אל אדוני אלוהי ישראל, הב התמים, וילחד יונתן ושאול, והעם יצאו. ויאמר שאול, אפילו בני ובין יונתן בני, וילחד יונתן. שימו לב, זה גורל, זה לא הורים ותומים. ויאמר שאול אל יונתן, אגידה לי מה עשית. ויגד לו יונתן, ויאמר, טעמתי בקצה המטה אשר בידי מהדבש, הנני אמות. ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. כן. 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 או, כלומר, עכשיו אנחנו כאן נתקלים באיזושהי בעיה. בסדר? מה הבעיה? הבעיה זה מה סופר הקדוש ברוך הוא. הגורל הרי הוא גורל אלוקי. נכון? אז זה נראה שהקדוש ברוך הוא כאילו מצביע פה על יונתן בתור השם. אז אפשר כאן להסביר שני כיוונים. אנחנו נלך בשניהם. כיוון אחד להגיד שבאמת אחר הדברים האלו, למרות מה? כיוון שאני מתקומם כנגדו באופן אישי. אחר הדברים, כי אני, יש לי. אבל בסדר, אחר הדברים האלו, מכיוון שיונתן היה עבר על שבועה, שהמלך השביע, הוא בעצם פגע במלכות, וזה המחיר. מרידה במלכות, זה המחיר שלה. עכשיו, אבל אי אפשר לא לזעוק, כלומר, הפרק הזה הוא הרי פרק הזוי. זה יותר קוראים בת יפתח, כי בת יפתח לא עשתה ישועה לכל ישראל. והוא... כן, והוא, יונתן, שברור שהקדוש ברוך הוא היה איתו, הוא עכשיו יענש על איזה מין דבר טכני שבאמת כל מי שיש לו שכל בקוד קודם מבין שיונתן היה שוגג ולא שמע את השבועה ולא... כאילו, יש אלף ואחד דרכים להוציא את יונתן בכלל מהסיפור הזה. אנחנו ודאי נראה... מה? שקיפות מלאה. רק שלא יהיה... אנחנו עסוקים בשאול מלך ישראל, קודש קודשים. ואנחנו כמעט אפשר להגיד לא עסוקים בחטאים, אלא עסוקים בטעויות. בסדר? זה לא חטאים, אלא טעויות. וטעויות הן טעויות של אדם גדול. אפילו אדם גדול מדי, כאילו אדם צדיק. אז זה ברור ששאול קודם כל לוקח את האחריות אליו אל יונתן, ומול כל העם, ואז הוא אומר, טוב. אז אני אומר, אם נגיד, אפשרות אחת זה להגיד שמת יונתן חייב מיטה על זה שהוא פגע במלכות. זה קשה מאוד להכניס את זה. קשה מאוד להכניס את זה, מפני ש יונתן עשה ישועה גדולה, ויונתן גם לא ידע, ואם... אבל בסדר, אין בעיה. אבל על זה, זה מה שלא כתוב כאן. הוא אומר, אכלתי מהדבש. מילא אם הוא היה אומר, אמרתי אחר אבי את הארץ, אז שאול צריך להגיד לו, אדוני, מרד ומלכות, אבל הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר רק על המעבר, על השבועה. לכן קשה מאוד להכניס את העניין הזה כאן. אבל אפשר להגיד שיונתן למד, אני אגיד למה זה חשוב, למה האפשרות היא חשובה, כי יכול להיות שהאפשרות הזאת מסבירה למה יונתן מכאן ואילך לא מעמיד את עצמו בשום צורה ואופן כאלטרנטיבה לשאול. גם ששאול לא מתפקד, נגיד בקרב בגוליאת, למה דוד צריך להגיע מרחוק כדי להושיע את עם ישראל? למה יונתן לוקח פיקוד? ראינו שיונתן הוא מסוגל, הוא לא פחות לוחם מדוד. הנה, עשה כאן דבר אדיר. למה יונתן לא בקרב גוליאת אומר לאבא שלו, אני אלך? חשבתם על זה? הוא לא מופיע שם בכלל. הוא כנראה מהטראומה של הסיפור הזה, יונתן שם את עצמו, הוא אומר, אני יותר לא רוצה להיות מלך. לא רוצה להיות מלך. אני מתנגד להיות מלך. ולכן, מבחינת יונתן, דוד הוא פתרון. כי הוא אומר, דוד, אתה תהיה מלך, אני אהיה משנה. להיות משנה אני מוכן. אבל יונתן בעצם במקום הזה מקבל על עצמו את תפקיד המשנה, כי הוא מבין לאן העם חותר. הוא מבין שהעם חותר להמליך אותו על פני אביו. בעצם יוצא שהמלוכה בעם ישראל מתחילה ממרד במלכות. אתם מבינים לאן זה? ממרד במלכות של בן על אביו. זה האופן הכי גרוע להתחיל במלוכה. אז זאת אפשרות אחת, שבעצם בהקשר הזה, אם אנחנו רוצים להעמיד מלוכה בישראל, אז שאול אומר, לא, אני מצטער, אתה מרדת במלכות. מורד המלכות חייב מיתה. כמו שאומר ידידיה, שקיפות מלאה, יצא עליך הגורל וכל זה. אפשרות שנייה אני רוצה להגיד, שכולנו כאן טועים. כולנו טועים פה. מה זה לשאול בגורל? מה זה לשאול בגורל? מה? לא, זה ודאי אלוהי. זה אומר שיונתן יצא עליו הגורל. אבל מה הפרשנות? מי מעניק את הפרשנות לגורל? בסדר? כדי שמי שיעניק את הפרשנות לגורל צריך שיהיה איזה נביא שיגיד, זו המשמעות של האמירה, כן? לדוגמה, אני אתן דוגמה הכי קלאסית. המלאכים בספר יונה מפילים גורלות. ויצא הגורל על יונה. ויאמרו לו, אגיד עלינו, מה עשית? כאילו, זה שיצא לך, יצא עליו הגורל. הרי הם יודעים, הם הפילו גורל, נכון? הם יודעים למה, כי יש שערה, הפילו גורל. לכאורה, ברגע שיצא הגורל על יונה, תופסים אותו, שתוקעים אותו להם, נגמר הסיפור. אבל אומרים, רגע, אולי, תסביר לנו, מה היה, מה פה, מה שם. הם צריכים איזשהו הסבר. ההסבר הזה צריך לתת אותו נביא. שאול נמצא כאן בלי נביא. יכול להיות שהגורל יצא על יונתן, מה? אבל הכהן כאן, זה בדיוק העניין, שהכהן כאן לא, הרי הכהן לא ענה לו. ההורים והתורים זה תשובה מפורשת. הורים ותורים, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד. כי כאילו הוא שאל ולא ענו לו. נכון, ארבעה פסוקים לפני כן. עכשיו הוא הולך על גורל. הגורל הוא עיוור, הגורל הוא חירש. הגורל הוא רק אומר, פה. פה מה? אולי הגורל אומר הפוך. אולי הגורל מצביע לנתן לומר, הוא סיבת הישועה. היית צריך ללכת בדרכו, שאול. היית צריך להאמין בעם, היית צריך לתת להם לאכול, היית צריך... אולי, זאת אפשרות. זאת אפשרות, כלומר, הגורל הוא לא חד משמעי. העובדה ששאול מיד מפרש את הגורל ואומר, הקדוש ברוך הוא לא ענה לי, בגללך, כי אתה עברת על השבועה, כי אתה מרדת במלכות וכל זה, יוצרת כאן מצב אבסורדי שאי אפשר לקבל אותו. שמי שעשה את הישועה הכי גדולה בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא היה איתו, והביא כאן ישועה, אמנם טענו שהיא לא נס, אבל אחרי הכל היא גם לא לגמרי טבע. זה ברור שהקדוש ברוך הוא היה איתו, הוא בסוף יוצא להורג, על מה? על מרידה במלכות שקשה מאוד להכניס את זה לפרמטרים הלכתיים, הוא בכלל לא ידע, וגם איך בן ימרוד באביו. אז יכול להיות שהגורל, בכלל בא להגיד משהו אחר, בא הגורל להגיד, יונתן צודק. אל תקפיד עליו שהוא הלך בלי לשאול אותך, כי לא היית נותן לו. כלומר, יכול להיות שהגורל בא להצדיק את יונתן, ולא להגיד לסמן שהוא אשם. מי ידע לפרש? כן? נכון? נכון? עכשיו, הפרשנות של שאול יכול להיות שהיא מוטעת. ולכן, עכשיו... מה? מה? בסדר, זה ברור, אבל זה ברור שיונתן נותן את הפרשנות הזאת. יש פה שלושה, יש פה משולש, בסדר? המשולש מורכב משאול, יונתן והעם. שאול אומר ליונתן, תקשיב, יצאת, זה אומר שאתה אשם, אז תגיד לי מה עשית. הוא מניח לפניו שאלה. אז יונתן אומר, כאילו, לשיטתך, שאתה אומר שאני אשם, אז זה כנראה מה שעשיתי. אבל מה העם אומר? לא, מי אמר שיונתן בכלל אשם? מה? העם אומר, זה לא יכול להיות. המשוואה לא נכונה. השאלה, אתה יודע, לפי השאלה, התשובה. מכיוון שאמרת שנתן השם, אז זה גם התשובה שקיבלת. אבל אולי נשאל אחרת, אולי תשאל בשל מי הישועה הזאתי, אולי זאת השאלה באוויר, ואז הגורל אומר, אתה יודע בגלל מי הישועה? לא בגללך שאול, וגם לא בגלל העם, בגלל יונתן, בגלל המעשה שהוא עשה, הוא עשה טוב עשה. ולכן, ויומר העם אל שאול, אני אומר עוד פעם, ויומר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כמו תמות יונתן. זה שבועה, שאול נשבע להמית את בנו. זה מזעזע, אפשר לחשוב על זה אפילו. ויומר העם אל שאול, היונתן ימות, אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל, חלילה, חי אדוני מפול מסערת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. כלומר, הם אומרים, אם אלוהים עשה, כלומר, הגורל לא אומר מה שאתה אמרת, שאול, אלא הוא אומר מה שאנחנו אמרנו. מה? פה זה מרד גמור. כאן העם מורד בשאול, וכמעט אפשר להגיד ממליך את יונתן. אז עכשיו, מה נשאר לשאול? תגידו לי אתם, מה נשאר לשאול? מה? מה הכוונה שהעם פדה אותו? מצאו את הסעיף ההלכתי. הוא היה שוגג בטעות, שייתן כסף לפי משקלו. מה? לא, זה משהו אחר, מה שאתה אומר. זה לא תיתן כסף לנוס על רוצח. אבל בדי שאדם, הוא גם, לא, הוא ייתן את משקל, כמו שאומרים, מי שנודר את עצמו בערכים. הוא ייתן את ערך עצמו, 50 שקלים, משהו כזה, ויפדו אותו. אבל העם פודה אותו, העם עומד נגד שאול. ושאול אין לו ברירה. אז בוא נראה מה נשאר ממלכות שאול. כלום. כלום. עכשיו הוא הפר את שבועתו. מה? ודאי הקלה, אבל אני עכשיו מדבר מבחינת המלכות.
כן, אבל איך שאול יוצא
מעיני מה?
גם אין לו סמכות לשאול.
למה? אם זה פתאום...
גם הסכים להרוג את הבן שלו על איזשהו...
הוא הלך המעלה? הוא הלך המעלה? עכשיו הייתי מראה
שהקלה
הוא
לא שקלה.
נשמע
שהוא כן
אחד את המלוכה. איפה לך את המלוכה? אבל אני, מה אמרנו, רבי שלמה? שאנחנו עכשיו הולכים אחורה, חוזרים עכשיו אחורה. זה, לא, עכשיו אנחנו, פה מסתיים החלק הראשון, ועכשיו חוזרים לפרק י' א', אנחנו בשבוע הבא ננסה להבין למה בקטע הזה מתעוררים נחש ובני עמון, אבל אני רק רוצה לקרוא לכם בפרק י' א' את פסוק ה', והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. כלומר, מהמקום הזה, שאול חוזר הביתה. הוא בעצם מבין שאין לו מלוכה. זה, חוזר להיות אזרח. אזרח מודאג, כן, אזרח. אז איך הוא נהרג, אז איך קרה הרבה מאוד דברים, על כך ועל עוד, בפעם הבאה, בסדרה המופלאה על ספר שמואל. יום טוב, רבותיי.